שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 85 של טוטחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו מנצלים את פגרת החורף הקצרה שנכנסנו אליה בזמן שהשחקנים של הקבוצה מסיימים את מחנה האימונים שלהם בדובאי החמימה, כדי להקליט את הפרק הזה, שהוא גם התשיעי ברציפות שאנחנו מקליטים בצילה של מלחמת חרבות ברזל. השבוע ציינו 100 ימים לשבי החטופים, 136 גברים, נשים וילדים שהחיים שלהם הפכו לסיוט מאז השביעי באוקטובר, שלמעשה טרף כאן את המציאות לגמרי, וזה גם 100 ימים של לחימה רציפה מעבר לגבול, כשגם עמיתנו היקר לפאנל טוטחניישן, דניאל ויינטרוב, כידוע גויס בצו 8, ואחרי למעלה משלושה חודשי היעדרות, הוא חוזר אלינו בפרק הזה, אז אני נרגש מאוד לקדם אותך בברכה, להגיד שלום וברוכים החוזרים, דניאל.
אהלן חברים, טוב לחזור, וואו, מרגיש לי המון 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 זמן, מרגיש לי שאני כבר טיפה מנותק, אבל אני שמח שאני סוף סוף יכול לחזור, וכן, אין מה לעשות, זה החיים במדינה, וכן, הפסקה שלא לא כולנו, לא חשבנו שתהיה לנו, אבל עכשיו חזרנו, ובואו נקווה ש... לפחות למספיק פרקים.
כן.
ולא...
התגעגענו אליך בטירוף, וקודם כל אנחנו שמחים שחזרת בריא ושלם, ומי ייתן בכלל, כל מי ששם שיחזור כמה שיותר מהר, ויאללה, בוא נתן בראש.
לגמרי. דניאל, ממש כיף שאתה איתנו, וסנדר, גם צריך להציג אותך, אז עמיתנו היקר, אהלן אהלן.
שלום, אני...
היקר והקבוע.
הקבוע, כן. זה שבבית, במילואים של ה... של ה... להחליף חיתולים וכאלה. אבל כן, שלום חברים, מה קורה?
מה קורה, מעניינים. אבל באמת, דניאל, אתה הזרקור כרגע, הוא באמת עליך, והשאלה הראשונה שאני ככה רוצה לשאול אותך, בתור אוהד ארסנל, שהיה עכשיו למעלה משלושה חודשים רצופים במילואים, וכמובן בלי להיכנס למקומות של ביטחון מידע, איך הצלחת לשמור במקביל לתעסוקה שלך במילואים גם על האהדה לארסנל? איך הצלחת להתעדכן במה שקורה? ובכלל, האם אפשר לעשות את אותו ניתוק, את אותה בריחה מהמציאות של המלחמה למציאות המקבילה בצפון לונדון?
טוב, זו שאלה מורכבת. אז אני אגיד לך, בוא נתחיל מההתחלה, הפעם האחרונה שבאמת הייתי באינטו ארסנל, מה שנקרא עד הסוף, זה היה שאני ואתה נפגשנו בלונדון ב... אי שם בחודש אוקטובר, יום לפני השביעי באוקטובר, ובעצם המשחק שנסעתי בשבילו, זה ארסנל מול מנצ'סטר סיטי, זאת אומרת, אחד המשחקים שציפינו לו הכי הרבה, ואחד המשחקים הכי גדולים באנגליה. זאת בעצם הפעם האחרונה, שבאמת הייתי כל כולי בארסנל, ושום דבר, בוא נגיד, לא השיח את דעתי. מאז, כמו שהרבה מאוד אנשים, גויסתי למילואים בעצם, ולעקוב אחרי ארסנל לא פשוט, אני אגיד לכם ככה, הרי אתה עובר, הייתי בגזרה מסוימת, אחרי זה עברתי לדרום, זאת אומרת, הקושי הוא מאוד גדול, כי אני גם קצין במילואים, אז יש לך הרבה מאוד תעסוקות שלא מאפשרות לך, מעבר לעניינים הטכניים של מוצבים שאין קליטה, אפילו לשיחות טלפון בטח שלא, לראות שידור כזה או אחר של כדורגל, לבין זה שאין לך ראש לזה, כי אתה עושה כמה לילות לבנים, ואתה עייף, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לשמור, כמובן ש... משחקים שהייתי יכול לראות שהיה כזה זה הפוגות וכן מוצבים שאפשר יותר לראות, אז כמובן שראיתי, כמובן זה גם שידורים לא פשוטים שנתקעים. אני חייב לציין שהרבה פעמים הייתי גם מתעדכן מליאור אשתי, שכך הכנסתי אותה לגמרי לתוך העניין, והיא הייתה רואה את המשחקים גם שאני לא הייתי רואה אותם, אתה מדווחת לי עליהם.
הייתה רואה בכפייה.
לגמרי, הייתה רואה ומדווחת מי היה לו טוב, מי כן היה טוב, מי עצבן אותה. אז ככה גם הייתי מתעדכן, אבל שוב, זה לא פשוט, אני חייב, גם שהייתי בבית ואתה חוזר ליומיים שלושה ויש משחק של ארסנל, אז בסוף אתה איכשהו מנסה לרקוד על כל החתונות, אז פה ושם גם הייתי, עסקתי בעוד דברים בנוסף למשחק, הייתי בסוף מנסה להרוויח מכל עולמות, גם כמו שאנחנו גם יודעים, ליאור בהיריון, אז גם הכל ביחד ככה הפך את התקופה למוד עמוסה. אבל לאחרונה התחלתי יותר לעקוב, יותר לראות את המשחקים, גם השלמתי מה שיכולתי, השלמתי את השידורים החוזרים, כי כן, בסוף מעניין אותי. לצערי גם אני מבואס בלאור מה שראיתי לאחרונה.
כן, תכף נדבר
אבל,
על זה.
אבל כן, זה בעיקר אינטרנט ושידורים קלוקלים כאלה שאתה בקושי מנסה למצוא איזה משהו,
כן,
לזהות מי השחקן שמולך.
מעניין אותי אם גם אישה רואה את זה שהאוורץ אין לו מושג מהחיים שלו.
גם אישה רואה, וגם ליאור מתעצמת מהרבה מאוד דברים, וגם היא לא מבינה מה קרה לנו. וכן, כן.
כן, טוב, אתה יודע, אני גם זוכר שעוד בחלק מהמשחקים, אני חושב שממש בהתחלה, עוד אפילו נעזרת בנו קצת כדי לקבל קצת אינפורמציה לגבי משחקים מסוימים שלא יצא לך לראות לייב, ואתה זוכר שהיינו גם בקבוצה שולחים לך כל מיני עדכונים לגבי שערים, לגבי מהלכים שקרו, אתה זוכר את זה? זה היה ממש
כן,
נראה לי בחודש.
כן, לגמרי, גם בטלגרם יש קבוצה כזו של תקצירים, דווקא זה נחמד, שממש מראים את כל הגולים, אז זה גם הייתי, מאוד אהבתי שאני יכול להתעדכן. וכן, מה
כן.
שיכולתי בעצם ראיתי, ולצערי גם לא היה מה לשמחתי לא היה הרבה מה לראות, אז ככה אני
אז כן, זה
לא
באמת
הפסדתי
לא,
המון.
לא ברור אם זה באמת לשמחתך או לא לשמחתך, אבל באמת אתה הזכרת את הנסיעה שלנו ללונדון ואת הפגישה היום לפני בעצם המשחק הביתי החשוב של הקבוצה נגד מנצ'סטר סיטי בליגה, משחק שבסיומו ארסנל מצאה את עצמה בפסגת הטבלה, ובאמת היה נראה שאנחנו על גג העולם ויכולים להחשיב את עצמנו בתור מועמדים לאליפות, ושהעונה לאור הניצחון הזה, אחרי הרבה שנים שלא ניצחנו את סיטי, אנחנו באמת מסוגלים לעשות את זה. והנה אנחנו נפגשים כאן 100 ימים אחרי אותו יום, בסיטואציה שונה לחלוטין, נשרחים איפשהו בגבול שבין מקומות 4 ל-5 בטבלה אחרי רצף של הפסדים, ניצחון אחד בלבד בששת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, הדחה משני הגביעים במומנטום שלילי שעוד לא ממש ברור מתי הוא יסתיים, מרגיש כאילו צפרים חולון נמצאת בכושר יותר טוב ויותר משכנע מאיתנו, ואני ככה רוצה לנסות להבין מנקודת המבט שלך דניאל, מה בדיוק קרה בדרך? איפה בדיוק איבדנו את זה?
איפה בדיוק איבדנו את זה? אני חושב שהרבה שינויים שארטטה עשה, לא יודע, אני עדיין לא מצליח להקל את ראיה בשער, אני חייב לציין, לא יודע אם זה מפריע לעוד מישהו, לי זה מאוד מפריע. מאוד מאוד מפריע, זאת אומרת, רמזל היה אחד השחקנים שאני הכי אוהב, ואיך שהשינוי הזה גרם איך פחות, לא יודע, לא מתחבר לשינוי הזה, אני לא יודע למה. ובאופן כללי, הרבה שחקנים שהיו מאוד טובים עונה שעברה, פשוט נעלמו בזמן האחרון. סאקה זה לא אותו שחקן, זה פשוט הפך להיות, גם קצת להגיד, בלתי נסבל לראות אותו, באמת, הוא הפך למצב ששום דבר לא הולך לו, הוא מחמיץ ממצבים של, לא מאמין שסאקה מחמיץ ממצבים כאלה, מרטינלי מאוד חלש, אודגרד, סביר, פה ושם, מבליח כמה דברים. רייסו היחיד כאילו שאני יכול להגיד שהוא באמת שומר על איזה רמה סבירה, אפילו סבירה ומעלה, סליחה, סבירה ומעלה, בין המצטיינים. חוץ מזה, חוליית התקפה אין לנו בכלל, פשוט אין חוליית התקפה, זה לא יאמן, כי זאת אומרת, אין חלוץ אחד שאני חושב שיכול לעשות משהו. ג'סוס נעלם לחלוטין, אנקטיה, אתם מכירים את דעתי על אנקטיה. האוורץ, היו לו כמה משחקים, אני חייב לציין שהאוורץ היו לו כמה משחקים סבירים ומעלה, אבל מאז כמובן הוא לא חלוץ, כמו שסנדר אמר. הכל באיזה בלגן כזה, הכל מקרי, אף שום דבר לא מסודר, וזה בעיקר השחקנים שהובילו אותנו שנה שעברה, שפשוט לא הופיעו.
כן, והשאלה אם הצוות המקצועי הופיע, כי אני ככה קורא לא מעט בשבועות האחרונים, קריאות, כן, כבר מתחילות באמת להיות קריאות, לכיוון החלפתו של מיקל ארטטה. סנדר, אני רוצה ככה לשאול את השאלה הזאת אותך. עד כמה אתה חושב שמעמדו של מיקל ארטטה מתחיל להיות בסכנה לאור רצף התוצאות האחרונות?
אוי, אני אפילו לא יכול לקחת את הדבר הזה ברצינות. ארטטה, עם כל הכבוד, אחרי התקופה לא טובה עם אמרי, ושהמשיכה גם בתחילת דקו של ארטטה, הביא אותנו למקום שבו אנחנו קבוצה מאוד מאוד טובה, אנחנו צריכים חיזוקים ושיפורים בכל מיני עמדות, אבל להגיד לך שצריך להחליף את ארטטה בגלל כמה תוצאות לא טובות, זה לא שאנחנו ארסנל, זה לא שאנחנו סיטי, כן, שאנחנו לוקחים 3 שנים אליפות ופתאום אנחנו בזונה כושלת ואנחנו מקום 4-5, ואז אומרים אוקיי, המאמן פה, אולי הגיע הזמן לרענן פה משהו. אנחנו עדיין לא בגדולתנו.
אבל בוא אני אתגר אותך, בוא אני אתגר אותך ואני אחדד עוד יותר את השאלה. יכול להיות שהעונה הקודמת, שבאמת הייתה עונה מצוינת, ובאמת התחרנו כמעט עד הישורת האחרונה על כתר האליפות, אולי זו הייתה איזושהי הבלחה חד פעמית שנבעה כתוצאה מזה ששאר הקבוצות שבדרך כלל מתחרות על התארים כמו ליברפול ונמשיך הלאה, מנצ'סטר יונייטד, צ'לסי וכולי, כל הגדולות פשוט מאוד חוו עונה קשה מבחינתן, ווואלה ארסנל ניצלה ואיכשהו באמת ככה נהנתה מהמומנטום הזה, וזו הייתה הברקה חד פעמית, ואולי איפשהו העונה הזאת, חזרנו למה שהיינו, או פחות או יותר למה שאנחנו שווים, שזה איפה שאנחנו פחות או יותר ממוקמים כרגע בטבלה, אזור המקומות האלה של 3-6.
לא, אז אני אגיד לך מה. ההפלחה הייתה בעונה של לסטר לקחה אליפות. שם סיימנו מקום שני בעונה שהיינו ממש בינוניים, ו... בוא נגיד, גם אם לוקחים אליפות, זו הייתה הבלחה, אוקיי? זה כאילו אותה עונה. זו הייתה עונה שבאמת כולם היו גרועים, ואנחנו פשוט ניצלנו את הסיטואציה. העונה שעברה, נכון, ליברפול הייתה חלשה, וצ'לסי ויונייטד יחסית חלשות, והעונה זה ממשיך רק שליברפול התחזקה, וצ'לסי ויונייטד עדיין נראות לא טוב. אז נכון, יש כאלה חלשות, אבל אנחנו נראים כמו קבוצה, סוף סוף יש לנו חוליית הגנה, יש לנו קישור טוב, יש לנו שחקנים כמו סאקה ומרטינלי שהעונה הזאת לא מתחברים, אבל לאחר יש שחקנים מצוינים. המאמן הוא לא הבעיה, כאילו הוא כן אשם במצב הנוכחי, אבל הוא לא אשם במצב שצריך להעיף אותו. אני חושב שחיזוקים, בין אם זה יהיה בחלון הקרוב, החלון של עכשיו או החלון שיהיה בקיץ, חייבים לבוא, ואז העונה הבאה תהיה באמת מבחן. אתם לא יכולים באמת לצפות, אחרי שעונה שעברה נתנו עונה מעולה, סיימנו מקום שני, שהשנה, ברור שהמטרה היא אליפות, אבל גם אם נסיים עכשיו את העונה הזאת עם מקום שלישי, מקום רביעי, זה לא קטסטרופה. לקבוצה לוקח זמן להיבנות, גם ליברפול לקח לה זמן עד שהגיע לאן שהגיע, וגם סיטי לקח לה זמן עד שהם בנו את הקבוצה הגדולה הזאת. אין מה לעשות, דברים לוקחים זמן, זה שאנחנו רוצים את זה כאן ועכשיו, זה לא אומר שזה תחבור לחשבונות תטא.
אוקיי, טוב, אז על חלק מהדברים שאתה ככה דיברת, אנחנו נדבר ככה קצת יותר בהרחבה במהלך הפרק הזה. אנחנו כמובן ננתח את משחק ההדחה של ארסנל מהגבי האנגלי, משחק ההפסד הביתי לליברפול. אנחנו נתכונן למשחק הקרוב של הקבוצה, משחק החזרה מפגרת החורף, הדרבי הלונדוני הביתי נגד קריסטל פלאס, ובמוקד הפרק אנחנו נדבר על חלון העברות של חודש ינואר. סנדר, אתה ריכזת עבורנו את כל הדיווחים והשמועות המרכזיות על השחקנים שמקושרים בשבועות האחרונים למעבר אפשרי אלינו, וגם לעזיבה של ארסנל באמצעי התקשורת המובילים, אז בהחלט יהיה מעניין. ואנחנו נצא לדרך עם משחקה הראשון של ארסנל בשנת 2024, שלמעשה הכניס והוציא אותה ממעגל משחקי הגביע האנגלי, ואנחנו כמובן מדברים על ההפסד הביתי לליברפול 2-0, משחק שלמעשה הפך להפסד השלישי ברציפות של ארסנל בכל המפעלים, משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון, ותוצאה שמעמיקה עוד יותר את המשבר שפקד את הקבוצה במהלך משחקי חג המולד. עוד משחק שבו ארסנל הגיע בביתה לכמות מאוד מכובדת של מצבי ההבקעה, בעיקר במחצית הראשונה שלו, לא ניצלה אותם, ובסופו של דבר נהנשה על כך. אז דניאל, האם גם אתה הרגשת במשחק הזה כמו שידור חוזר של סרט שכבר ראינו בו?
חד משמעית, משחק מבאס, באמת, זה אחד המשחקים הראשונים שראיתי אחרי שסיימתי את המילואים, והאמת, שיחקנו, טוב, זה היה פשוט משחק בלתי נסבל, שרק הדגיש את הבעיה שלנו בהפקת השערים. שלטנו לכל אורך המשחק, באמת, זה היה כל כך מוחלט, כל כך ברור שאנחנו, הגול הזה צריך להגיע, וידעתי שאם אנחנו לא נגיע לגול הזה, בסוף נספוג את השני שערים המטומטמים האלה שספגנו. זה היה כל כך חבל, באמת, כי היינו הרבה, הרבה יותר טובים. ליברפול פשוט בשלבים, פשוט, אני חושב שאולי 70% מהמשחק העלמנו אותם לחלוטין. אני בהלם שהצלחנו להפסיד את המשחק הזה, גם בבית, עם כל התמיכה של הקהל. אין לי מושג בסוף איך הודחנו מהגביע, כי בסוף אני מתייחס לגביע האנגלי כתואר משמעותי לכל דבר. מבחינתי, אנחנו נכשלנו פה, באמת, כאילו, אחד מהתארים, נכשלנו, גביע ליגה עוד איכשהו, למרות שאני גם לא אוהב את הוויתורים במרכאות על גביע ליגה, על הגביע האנגלי, אני לא אוהב את זה שהודחנו, ועוד בדרך כזאת, זאת אומרת, עד שהגענו למשחק מול ליברפול, ובאמת שלטנו, ועלינו בהרכב שהוא לא מלא, זאת אומרת, היו פה ושם ככה רמזדל עלה וג'ורג'יניו ונלסון ואברץ, ועדיין היינו טובים, ואיכשהו מכל ה-18 בעיתות למסגרת שהיה לנו, לא הצלחנו להבקיע אפילו אחד, וזה רק מדגיש את הבעיות שיש לנו בהתקפה, באסה, באמת, זה משחק שהוא באסה, כי באמת היינו טובים והיינו, זה משחק להוציא אותנו מכל השרשרת הנוראית הזאת שיש לנו בזמן האחרון.
כן, ודניאל, אתה הזכרת באמת את האנמיות ההתקפית, את חוסר היכולת באמת לשים את הכדור ברשת, וסנדר, אם אני מסתכל על איך שהעונה הזו נפתחה, אז הסימפטומים לחוסר המחץ ההתקפי היו בולטים בערך עוד ממשחקי ההכנה שלנו לעונה הזאת, אבל איכשהו לאורך החודשים הראשונים, למרות שלא הברקנו בהתקפה, כן הצלחנו לגרד איכשהו את השערים, היינו מנצחים לעתים על חודו של שער אחד עם הרבה משחקים דרמטיים, אבל כן היינו מוצאים את הדרכים ואת הכלים כדי להבקיע. אז נשאלת השאלה, מה בעצם קרה ברצף המשחקים האחרונים? מה לדעתך הסיבה לכך שבשבועות האחרונים אפילו את זה אנחנו לא מצליחים להשיג ואיבדנו לגמרי את יכולת הכיבוש?
אני אגיד לך מה, אנחנו, יש לנו איזושהי בעיה בהתקפה, לפחות בחלק הקדמי, שנובעת, קודם כל, אני לא רוצה לדבר בכלל, להתייחס לעובדה שהאברץ פתח כחלוץ, כי זה לא רלוונטי, כי הבעיה עוד היא הרבה יותר שורשית מזה. הבעיה היא נובעת מזה שאין לנו חלוץ אמיתי, אין לנו חלוץ שבא מפנה את השטח. שימו לב, כל הזמן יש את השבלונה הזאת, כן? שסאקה מקבל את הכדור על הקו, והשחקן כבר יודע פלוס מינוס שהוא או שהוא יחתוך ימינה או שהוא יחתוך שמאלה, ויש לנו כל הזמן את אותו מבנה של התקפה. אין לך פתאום ג'זוס או אנקטיה או לא משנה מי חותך איכשהו לצד כדי לפנות את השטח, כל מיני דברים כאלה שאתה רואה את זה בסיטי ואתה רואה את זה בליברפול. ונכון, הנה למשל ניוניז, כן? שזה שחקן שלא פוגע בכלל, אבל זה שחקן שמפנה את השטח המון פעמים, לקשרים ולשחקנים שבאים מהאגפים, ואין לנו את זה בארסנל. שחקנים כל הזמן עם הכדורגל האיטי הזה, עם המסירות האינסופיות האלה, שמזכיר לי קצת את התקופה של ונגר קצת לפני שהוא עזב, וכאילו כולם בונים על זה שאו שסאקה יבוא ויחתוך פנימה וזה יעבוד, כמו שזה עבד בעונה הקודמת, או שזה אולי יבוא מהצד של מרטינלי, ובמשחק הזה לא היה לך לא את מרטינלי, לא את ג'זוס, היה לך את הוורץ במקום, ואת נלסון לצד השני, ופתאום ג'ורג'יניו פותח. קיצר,
מישמש, פשוט מישמש. המישמש זה שחקנים, שארטטה לא הבין בדיוק מה הוא רוצה לעשות, הוא מבין שאני לא חלוץ, אז הוא אומר, יאללה, אולי הוורץ עם כל הגודל שלו יכול לפנות שטחים, אבל הוורץ פשוט גמלוני ברמה של פיטר קראוץ', והוא לא מסוגל לעשות שום דבר בסגנון הזה, ו... לעומת המהירות של סאקה ומרטינלי בצדדים, אברץ פשוט מעט את ההתקפה ולא הופך אותה למהירה יותר. וגם באופן כללי, אברץ, די, צריך להפסיק עם הניסוי הזה, זה מתחיל להיות כבר מביך ופשוט לא עובד. באמת, לא עובד, די. ארטטה צריך להבין שהוא מנסה משהו ולא עובד, הוא צריך להפסיק לנסות אותו.
בדיוק, אני אמרתי זה לפני כמה פרקים, זוכרים את מקרה די מריה ביונייטד, הגיע, ותוך חצי עונה הבינו שזה לא זה, ונפטרו ממנו בחלון העברות מיד אחרי שהם קנו אותו. גם פה אני חושב שזה היה צריך לקרות.
אני מסכים איתכם, אני חושב שבאמת ארטטה טעה בהחלטה לפתוח עם הוורץ בחוד. אני חושב שעוד לפני המשחק הזה ראינו לאורך מחצית העונה שהשילוב שלו בעמדה הזאת לא עובד. הוא לא הצליח לספק את הסחורה ממנה, לא בסיומת ולא בהפעלה של השחקנים שסביבו, והוא נראה אבוד, ובמשחק הזה הדברים לא נראו שונים, הם נראו פשוט עלובים ומתסכלים הרבה יותר מנקודת המבט שלנו, האוהדים. ההתמהמהות שלו עם הכדור בכל מצב הפקעה שהוא קיבל, הזכיר לי חלוצים באמת בליגות נמוכות בישראל, ועד שאברץ כבר התחיל להיכנס למשבצת שלו שהוא יועד לה בתור המספר 8 בצד שמאל, או למשבצת של גרנית ג'אקה, פתאום באים ומשנים לו שוב את המיקום במשחק מול, באמת, מול הקבוצה שנמצאת בכושר הטוב ביותר באנגליה, וזה נראה לי מהלך מאוד לא נכון של ארטטה, ובהתחשב בכושר הירוד של אדי, אני חושב שהפתרון במשחק הזה היה לשחק עם ליאנדרו טרוסארד בתור חלוץ מדומה, תשע מדומה, ולא עם הוורץ. אם אני מסתכל על המספרים של טרוסארד במשחקים שהוא כן פתח בתור חלוץ מדומה, אז הוא שיחק בעצם שבעה משחקים כאלה, בשישה מתוך המשחקים הללו ארסנל ניצחה, ולטרוסארד היו בעצם 8 מעורבויות בשערים באותם משחקים, ארסנל כבשה באותם משחקים 18 שערים וספגה 6. אז אני לא מבין למה מתעלמים מהאופציה הזאת, ובאמת במשחקים כאלה, שכן, שאין לך את החלוץ המוביל שלך, אז לפחות תשתמש באופציה, מבין האופציות החלופיות שקיימות אצלך, באמת תלך על האופציות היותר הפחות גרועות, בוא נגיד את זה ככה, ואני חושב שגם הדינמיקה של טרוסארד עם שאר השחקנים שסביבו טובה יותר, ולכן אני חושב שזה היה הפתרון היותר נכון מבחינתנו בהדרו של ג'זוס.
כן, אני אפילו חושב שגם לשים את מרטינלי אולי כחלוץ, זאת אומרת, ארטטה לא מנסה לצאת שנייה מהקופסה ולנסות דברים אחרים. אולי מרטינלי כחלוץ, אולי סאקה כחלוץ, זאת אומרת, לקחת את רוסארד, לשחק עם השלישייה הזאת, לעשות איזה משהו שונה, אפילו את נלסון, לשים, לא יודע, לשים כחלוץ, אבל להבין שאברס לא יכול לשחק כחלוץ, זאת אומרת, זה מינימום הבנה של כל אוהד שמסתכל על המשחק, מבין את זה אחרי רבע שעה, 20 דקות, שזה לא העמדה המתאימה לו, ודווקא כמו שציינת, היו לו כמה משחקים לא רואים בכלל, שאני חושב שאפילו אמרתי, רגע, אולי יש פה איזה משהו, אולי אברס כן היה צריך את הביטחון הזה ומתחבר, וכאילו ארטטה לקח את כל מה שהוא
שהוא הצליח, שהוא הצליח לגרד, כן, שהוא גירד אותו
משפחתם. ועכשיו אנחנו עוד פעם מדברים על להעיף את אברס, כאילו עד שהוא הגיע לאיזה רמה מסוימת שהיינו סבבה איתה, ארטטה גרם, פשוט הפך הכל.
כן, ובאמת, הזכרנו באמת את כל הפתרונות האפשריים מתוך הסגל, אבל עדיין, כמו שסנדר אמר מקודם, הצורך בחלוץ בחלוץ מטרה הוא פשוט צורך זועק. אני חושב שאנחנו עדים כאן להזנחה לא מבוטלת מצד הצוות המקצועי של ארסנל לאורך 4 שנות הכהונה של מיקל ארטטה בתפקיד, במהלכם כמעט ולא התחזקנו בשחקני התקפה איכותיים. בשבוע האחרון גם פרסמנו על כך פוסט בדף הפייסבוק של מועדון האוהדים, ישראלי גונרס, שמראה כמה כסף הוציאה ארסנל בשנים הללו על רכש שחקני התקפה בהשוואה לקבוצות הטופ 5 בפרמייר ליג. אז הנה המספרים למי שככה פספס את זה. מנצ'סטר סיטי למעשה הוציאה משנת 2020 ועד היום 255 מיליון לירות סטרלינג על שחקני התקפה. ליברפול הוציאה 215 מיליון. טוטנאם הוטספר הוציאה 185 מיליון. אסטון וילה הוציאה 145 מיליון לירות סטרלינג על שחקני התקפה. ותקשיבו למספר של ארסנל. ארסנל הוציאה רק 65 מיליון לירות סטרלינג על שחקני התקפה בעידן מיקל ארטטה. ואנחנו מדברים כאן על 9 חלונות העברות במהלך הכסף הזה. יצא על וויליאן, ליאנדרו טרוסארד וגבריאל ג'זוס. זאת אומרת, 3 שחקני התקפה, 2 מתוך השלושה בכלל לא יועדו להיות שחקני הרכב. ונגיד בהשוואה לעמדות כמו שוערים, אנחנו החתמנו בתקופה המקבילה 5 שוערים, החתמנו 10 שחקני הגנה ו7 קשרים. אז אני חושב שהמספרים הללו פשוט מדברים בעד עצמם, חברים.
מדברים בעד עצמם, ואני גם לא יודע ממה זה נובע. אני חייב לציין ש... זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו תופס מרטט איזה מאמן הגנתי שחושב רק הגנה וקשרים דפנסיביים, זאת אומרת, הוא לא מאמין בהתקפה. הוא בסוף הוא היה שחקן שהוא קשר התקפי, הוא מבין את החשיבות של חלוץ, או שהוא מאמין מאוד מאוד באיזה אמונה עיוורת בג'סוס אנקטיה, שהם יביאו אותו לאליפות, ואני לא צריך להבין למה, או שהוא באמת לא רואה את הבעיה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת בעצם אני לא יודע להסביר את זה, זה אותו טיעון, או אמונה עיוורת בשני השחקנים האלה, שאני לא צריך להבין למה הוא כזה בטוח ששני השחקנים האלה יביאו אותנו, שג'סוס גם בימים הכי יפים שלו בסיטי, הוא לא היה סקורר גדול, זה לא עכשיו איזה חלוץ מטרה שככה צופים אליו הקישור ומחפש אותו כאיזה מטרת יעד. ג'סוס היה עוד שחקן מהיר שיודע להשתלב באיזה מערך של 5 קשרים, ויודע ככה לעשות את הריצות שלו, לעשות חילופי מקום בינו לבין הקיצוני, ואז היו מנסים את המהירות שלו. אבל הוא לא יכול לשחק כחלוץ מטרה, לא בגובה, לא בחוזק, לא ב... זאת אומרת, אני לא מצליח להבין למה הוא חושב שהוא זה שיביא אותנו לשם, בגלל שיש חלוצים בקבוצות אחרות כמו סלח והלנד, כאילו, באמת לא מצליח להבין איפה הוא רואה את מה שאנחנו לא רואים.
כן.
אני לא חושב שהוא הביא את ג'זוס, כי הוא באמת חשב שזה איזה חלוץ על, אני חושב שהוא הביא אותו על תקן אלכסי סנצ'ס כזה, אחד שיותר עושה דריבלים עם הכדור, עושה הרבה צרות להגנה, לאו דווקא כובש, אבל... למרות שסנצ'ס כן היה כובש, אבל הוא פשוט סנצ'ס בלי הגולים.
כן, צריך פינישר, צריך גולר.
זה דבר כמו, גם אני סנצ'ס בלי הגולים, סנדר.
לא, בדריבלים אתה לא.
כן, בדריבל לא הביא אותי לאליפות.
כן, לגמרי. אנחנו צריכים באמת גולר, אנחנו צריכים איזה פינישר, ובאמת, אם הזכרנו את הצורך הזועק שלנו, באמת ברכש, אני חושב ש... אין דרך טבעית יותר מאשר לעבור לאייטם המרכזי של הפרק הזה, שיעסוק בחלון העברות של חודש ינואר, שלפחות בינתיים מתנהל לו די בתרדמת, ולא רק אצל ארסנל, אלא אצל רוב קבוצות הפרמייר ליג, אולי למעט טוטנהאם הוטספר, שכבר ביצעה שני מהלכים יחסית משמעותיים. מעבר לכך, כולם די ישנים, אולי כי כל השוק ישן, אולי כי מועדונים יותר זהירים כרגע ונמנעים מלחרוג ממסגרות הפייר פליי הפיננסי אחרי העונשים שהוטלו לא מזמן על אברטון, ואולי פשוט מחכים להזדמנות שטיפול לקראת סגירתו של החלון בסוף החודש, אז באופן טבעי יש יותר תנועות בתקופה הזאת. בכל מקרה, כמיטב המסורת בתקופה הזאת, אמצעי התקשורת די חוגגים, סוג של עונת מלפפונים שנייה, ומקשרים את ארסנל ללא מעט שמות אפשריים להגעה, וכמובן גם לעזיבות אפשריות. אנחנו כמובן לא נזכיר כאן את כל השמות, אבל בהחלט יש מקום להתייחס לדיווחים, דיווחים שהם יותר מרכזיים, ממקורות יותר מהימנים, כי אולי בסופו של דבר כן נראה תזוזה כלשהי מצידה של ארסנל, שבהחלט צריכה חיזוק לפחות בשתי עמדות. בכל אופן, סנדר ריכז עבורנו את אותם דיווחים מרכזיים, כדי שנכיר קצת יותר את אותם שחקנים ונתייחס אליהם. אז סנדר, מה באמתחתך?
אז תקשיבו טוב. אני בדרך כלל ככה רץ על השמות, ומזכיר כל השמות שככה מוזכרים בהקשר שלנו. אני רוצה שהפעם נתחיל את זה טיפה שונה. אני רוצה שדניאל, קודם כל נתחיל איתך, מה אתה חושב בתור אוהד ארסנל, ואם אתה יכול, אז בכלל זה יהיה עוד יותר טוב אם תתנתק רגע ממה שאתה מכיר מהחרושת שמועות, איפה אתה חושב שארסנל צריכה להתחזק, באיזה עמדות, ואיזה שם אולי אפילו היית רוצה לראות בארסנל?
טוב, חלוץ, 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 חד משמעית חלוץ. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתחזק בעוד עמדות, זאת אומרת, אם הייתי אולי, אומר לי עכשיו, עוד עמדה שתתחזק מעבר לחלוץ, אז הוא הייתי אומר מחליף לזיצ'נקו, ככה גיבוי, אחרי שאיבדנו את טירני ו... וואי, שכחתי, מי השחקן שנפצע בארץ?
טימבר, טימבר.
ואם המלחמה עושה לזה?
כן, מוחק את המוח.
טימבר וטירני. כן. אז קודם כל חלוץ ומגן, אבל חלוץ, אם אתה שואל אותי מה הפנטזיה שלי שכביכול, פנטזיה הגיונית, זה לא איזה משהו עזוי, אז איוון טוני מברנדפורד, אני חושב שהרבה מאוד ארסנל חולמים על הדבר הזה. אני לא יודע כמה זה ישים בינואר, אבל אחד משמעית זה חלוץ חזק, חלוץ שבשיא הקריירה שלו, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, חלוץ שמכיר את הליגה, מפוצץ בכל מקום בליגה, זה יהיה מדהים לקבל חלוץ כזה. בוא נגיד ככה, החלוץ השני שאני חושב שהוא גם לא ריאלי, אבל קצת פחות זוהר, זה גם ווילסון מניוקאסל, שהוא אמנם בן 31, אבל הוא לא מפסיק לכבוש בניוקאסל, ואני לא יודע שוב כמה זה ישים שהוא יעבור אלינו, אבל זה חלוץ גדול, חזק, מסיבי, זה... פשוט, אני כבר לא זוכר כמה שנים אין לנו חלוץ כזה, אולי מאז, לא יודע להגיד טירי הנרי, אבל אני לא יודע מי היה אחרי זה כחלוץ באמת מטרה, שהיה לנו איזה משהו פצצה אנרגטית בהתקפה, וזה באמת שני החלוצים שאולי ישימים אולי ריאליים, אבל...
פרסי.
נכון, צודק, אבל פרסי והנרי, זאת אומרת, אני לקחתי אותם באותה תקופה, אבל אחריהם אני כבר לא זוכר איזה חלוצים גדולים היו לנו. אני לא חושב האמת שהיה לנו איזה משהו כזה. אולי אתם זוכרים משהו אחר?
לא, פודולסקי, ג'רו, כל התקופות האלה, אני חבר בראש, זה לא חלוצים גדולים, זה חלוצים שמופקים לך 14 משחקים רצוף, כן.
אם אתה חושב על זה, הייתי קונה את פודולסקי עכשיו, כי אנחנו צריכים מישהו חזק ומסיבי כמו פודולסקי, אבל כנראה שלא זה מה שיציל אותנו לרצון האליפות.
טוב, יורי, מה איתך? איפה אתה חושב?
אני מסכים עם דניאל לגבי הצורך בחלוץ. אני לא מסכים עם דניאל לגבי איוון טוני. אני חושב שאיוון טוני מגיע אחרי כמעט שנה. אם אני לא טועה שהוא לא שיחק כדורגל, אני חושב שהוא נמצא בכושר ירוד. אנחנו צריכים פתרון מיידי. אם אנחנו מתחזקים בעמדת החלוץ ומחליטים לשפוך את יותר מ-100 מיליון לירות סטרלינג כדי להביא באמת חלוץ טוב, חלוץ מטרה, חלוץ הרכב, חלוץ שבסופו של דבר הוא game changer שישנה את העונה הזאת מקצה לקצה, כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים כרגע אם אנחנו רוצים להציל את העונה הזאת. אז לא איוון טוני הוא הפתרון, מכיוון שיקח לו הרבה מאוד זמן עד שהוא יחזור לכושר, עד שהוא באמת יתחבר לקבוצה הזאת ובכלל יתחבר לעצמו. כשאתה לא משחק תקופה כל כך ארוכה, אני לא חושב שאתה יכול להתחיל לספק את הסחורה ישר מהמשחק הראשון או לפחות מהשבועות הראשונים, ולכן הפתרון שלי לא נמצא שם. אם אתה שואל אותי לגבי שמות, אז ויקטור אוסימן אני חושב שהוא הפתרון הכי נכון לעכשיו, חלוץ שכבר נמצא איפשהו באמת בטופ, בגיל 25, כרגע באמת מייצג את נבחרת ניגריה במסגרת אליפות אפריקה, אבל אני חושב שבאמת הוא עושה, הוא עשה עד עכשיו לפחות, סיפק את המספרים בנאפולי, אני חושב שזה בהחלט יכול להיות אחד הפתרונות הטובים ביותר שאנחנו צריכים לכוון אליהם, אם אנחנו באמת הולכים על מהלך של הבאת חלוץ.
אוקיי, מעניין, מעניין. אני רק אתייחס למה שאמרתם ואני אגיד לכם דעתי. אני חושב שאנחנו צריכים, קודם כל, לגבי איבן טוני, אני חושב ש... אני לא יודע, דניאל, בכנות, מה עפים עליו. כמו שיורי אומר, הוא חצי שנה כמעט לא משחק, הסתבך באימורים, הוא בגיל לא צעיר, הוא כאילו 27 כמעט...
27, שזה בגדול שיא הקריירה. זאת אומרת, הוא יכול רק להשתקם בשלב הזה.
כן, אבל זה גם יכול להיות נפילה רצינית. אתה מבין? זה יכול להיות או לכאן או לכאן. ואני לא יודע אם הייתי, ועוד 100 מיליון רוצים על שחקן שלא שותף חצי, חצי עונה, אני לא יודע, משהו פה מרגיש לי קצת לא ריאלי בגזרה הזאת. אבל אני כן חושב כמוכם שצריך להתחזק באיזשהו חלוץ. אני ממש מסכים עם מה שדניאל אמר, ווילסון, זה בדיוק השם שהיה לי בראש. לצערנו הוא לא ברשימות. אבל שחקן באמת מעולה, ואני חושב שאסל חייבת להתחזק בקשר אחורי טוב. יש לנו בעיה רצינית בעמדה הזאת, יש לנו היום את רייס, ואנחנו די בונים עליו, את אלנני שאי אפשר באמת לספור אותו, את ג'ורג'יניו שכנראה יעזוב בקיץ, והוא כרגע סוג של פלסטר, ואת פרטי שכרגע הוא יותר מזכיר לי את אבו דיאבי, כי הוא כל הזמן פצוע, וכשהוא מופיע אז הוא פעם טוב ופעם לא טוב, והוא לא מה שחשבנו שהוא יהיה, ואני גם בספק גדול שהוא יישאר אחרי הקיץ הזה.
אני חייב את זה לגבי פרטי, הוא היה בתקופות מסוימות מה שחשבנו שהוא יהיה, הבעיה שזה לא מחזיק הרבה זמן, זה בדיוק הבעיה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שארסנל חייבת להתחזק בעמדה הזאת. שם אין לי כל כך מישהו שקופץ לראש, היחידי שאני ראיתי שיכול להיות מציעה זה פיליפס, שעוזב כנראה את סיטי, והסתדר מעולה עם רייס בנפרד אנגליה, כשהם שיחקו ביחד, אז זה ככה איזשהו שם שהיה קופץ לי לראש. טוב, יאללה, אני אעבור על השמות, אז הזכרנו את איבן טוני כמובן, שהוא חלוץ, כמעט בן 28, ב-66 משחקים יש לו 32 שערים, כלומר יחס של שער כל שני משחקים. מצד שני, הסתבך באימורים, בדומה לטונולי, אז ככה לא בטוח שזה בחירה נכונה. אוסימן, שיורי הזכיר, שיש לו 8 שערים העונה מתוך 18 שערים, הסכומים פה מדברים על אזור ה-100 מיליון, לא בטוח גם כן שזה ריאלי מבחינת הסכומים, אני חושב שלארסנל יש... כסף לזה עכשיו. באותו מחיר יש גם כמובן את ולחוביץ' שכולם מדברים עליו, שהוא חלוץ מיובנטוס.
אוברייטד לחלוטין.
נכון, מסכים איתך לגמרי. בין 23 יש לו העונה 7 שערים מתוך 19. זה ככה השמות קודם כל הבולטים והמוכרים. ועכשיו אנחנו עוברים קצת לדברים קצת היותר יותר חזקים במדיה בימים האחרונים, שזה מרטין זובימנדי מריאל סוסיידד, קשר אחורי של ריאל סוסיידד, בן 24, ספרדי, הדיבורים כרגע שזה סביב ה-50 מיליון, מה שטוב אצלו שהוא בדומה לזינצ'נקו, למשל שחקן כזה שנכנס לאמצע ופתאום מחליף עמדות, ככה שזה על פניו משהו שארסנל ממש צריכה.
כן, ומשהו גם שמיקל ארטטה אוהב, כי הוא אוהב את כל השינויי העמדות האלה תוך כדי משחק, שבלם הופך להיות חלוץ, שוער הופך להיות מגן, כל מיני דברים כאלה.
בדיוק, בדיוק. וזה בדיוק שחקן שעל פניו ב-DNA שלו מתאים לארסנל, וזה גם
באמת... אולי זה מה שלא טוב, שהוא ב-DNA מתאים לארסנל, ואנחנו צריכים באמת מישהו שלא לא יזוז מחלוץ לבלם ומבלם לצופה בקהל, אלא יישאר חלוץ מטרה, פשוט יעמוד כמו עמוד, ופשוט יחכה לכדורים, שזה מה שחסר לנו.
השחקן הבא זה שחקן שאני לא יודע אם שמעתם עליו, קוראים לו ברויה מיורל. אני כתבתי לעצמי בסוגריים פבלו מרי, תכף אני אסביר לכם למה, הוא בן 26, חלוץ בחטאפה, ובדומה לפבלו מרי, הספיק להחליף כל כך הרבה קבוצות. שיחק ברומא, בלבנטה, בריאל מדריד, בוולסבורג, כל שנה הוא בקבוצה אחרת. יש לו העונה אמנם 14 שערים ב-21 הופעות, שזה נתון מרשים, אבל זה נתון קצת שקרי, כי יש לו לפני זה 15 שערים ב-56 הופעות.
כן, זה, אתה יודע, one season wonder, ואתה לא יכול לבנות על שחקן כזה, על אחת כמה וכמה, שהוא גם לא יציב מבחינת הכיבושים שלו, וגם לא יציב מספיק מבחינת המועדונים שלו, אז אתה יודע, אתה...
פיצר, זה הרכש הבא של ארסנל.
כן, זהו.
מרגיש כמו אנדי קרול 2, כזה. טוב, שחקן הבא זה ארתור דניס ורמינן, משהו כזה, מרויאל אנטוורפ, הוא בלגי בן 18, קשר אחורי, מבקשים עליו 30 מיליון, חלק מהמקומות משווים אותו לאיזשהו מוח בסגנון של אניאסטה, נראה לי שקצת מגזימים, אחרת היינו שומעים עליו קצת מוקדם יותר, בכל מקרה.
כן, אבל אתה יודע, שחקנים בלגיים בני 18 כבר יש לנו ניסיון, סמבי לוקונגה, אנחנו עדיין לא יודעים מה לעשות איתו כרגע, כן? כאילו קנינו אותו ובאללה דיברו על... קשר העתיד של נבחרת בלגיה, ובסופו של דבר יצא פלופ של הפלופ.
נכון, ואפרופו בלגי...
כמו גנדוזיג, דרך אגב, הקשר העתיד של חי צרפת.
נכון, נכון. זה לא מה שאנחנו צריכים כרגע. כרגע צריך מה שנקרא, כמו שאמרתי מקודם, פתרונות מיידיים לבעיות הקיימות כרגע בארסנל, ולא לגדל שחקנים עכשיו שאולי בעוד 3-4 שנים נצליח לקטוף איזה שהם פירות מהם.
בדיוק, ואפרופו בלגים, יש את השמועה שממש חזקה, לפחות ב-48 שעות האחרונות, עמדו אוננה, מאברטון, בן 22, גם קשר אחורי, ממוצא בלגי, משחק זה אמרתי, מדובר ב-50 מיליון שרוצים עליו. אני אגיד לכם את האמת, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, זה מרגיש לי כמו עוד איזה לוויה כזה ש... דיברנו עליו בקיץ, ואז הוא הגיע לצ'לסי, ובסוף זה...
כן.
דיברנו כסתם שחקן.
כלום, בדיוק, בדיוק. ואגב, שון דייץ' הכחיש השבוע שהייתה פנייה כלשהי מצידה של ארסנל בעניינו של אוננה. מצד שני, אברטון צריכה כסף עכשיו. אנחנו יודעים שהם כבר חרגו ממסגרות התקציביות שלהם, אז הם צריכים מזומנים, ויכול להיות שזו הזדמנות טובה עבור ארסנל. זאת אומרת, להתחשב ב... חוקי השוק כרגע, כן? ובהתחשב במה שקיים כרגע בכלל בשוק, רק השאלה אם זה שחקן מספיק בשל שיכול באמצע עונה באמת להביא לארסנל את השדרוג שהיא מחפשת במרכז השדה. אני בכלל לא בטוח.
כן, אני איתך לגמרי. אוקיי, שחקן הבא זה ג'ושוע זירקיזי, בן 22, חלוץ הולנדי, גדל באקדמיה של ביירן מינכן, הוא משחק כרגע בבולוניה, מהליגה האיטלקית, יש לו 8 שערים ב-16 הופעות, ועליו רוצים באזור ה-30 מיליון.
אני רוצה להתייחס לשחקן הזה בכמה מילים, כי זה באמת חלוץ גבוה. זה חלוץ גבוה שמתנסה למעל 190 סנטימטרים. הוא מסוגל לעשות בדיוק את הדברים שאנקטיה לא מסוגל. זאת אומרת, זה חלוץ טכני שהוא יודע לכדרר, יודע למסור מסירות עומק ומסירות קצרות חכמות. יש לו אחלה משחק עם הגב לשער, כי הוא יודע לנצל את הגובה ואת הגודל שלו, שזה משהו שחסר היום לארסנל. ויש שיגידו שהוא מתאים לסגנון שלנו, רק שבינתיים הוא לא כל כך הוכיח את עצמו בתור כובש דגול. בעונה הקודמת היו לו 2 שערים ב-21 הופעות, ורק העונה יש באמת את השיפור המסוים הזה, כמו שאתה הזכרת, סנדר, 8 שערים ב-16 הופעות, או ב-19 הופעות, כי היו לו גם עוד הופעות נוספות בגביעים ובכל מיני מפעלים נוספים. השאלה עד כמה זה מלמד על העתיד, ודווח על כך שיש לו סעיף שחרור של 35 מיליון פאונד, אבל המנהל הספורטיבי של בולוניה, מרקו דיבאיו, אמר השבוע ברעיון לגזטה דל הספורט שסעיף השחרור שלו, הסעיף הזה, רלוונטי אך ורק לביין מינכן, שהוא בעצם היה כבר שייך לה בעבר, בזמן שכל מועדון אחר יצטרך לשלם עליו סכום גבוה יותר, באזור ה-50 מיליון לירות סטרלינג, ונכון לעכשיו, אני שוב לא בטוח שהוא שווה את הכסף הזה.
כן, אני מסכים איתך, הוא בן 22, הוא לא בן 18, ובגיל 22, להיות אחרי עונה אחת בלבד שבה אתה...
חצי עונה רק, כן, גם זה כאילו, בוא, אפילו לא עונה.
השאלה, תמצאו בינואר משהו יותר, שוב, אני לא מכיר את השחקן, אבל קשה למצוא בינואר איזה מציאה גדולה.
כן, אתה... אנחנו מגיעים לזה, חכה, אנחנו מגיעים לזה.
אתה המציאות בהמשך.
כי הוא שומר את הדובדבן שבקצפת לסוף.
את המציאות? כן, תכף תמצא את המציאות. עוד אחד ואז המציאה. אוסאם דיומנדה, בן 22, בלם מספורטינג ליסבון, בן 22, אמרתי, 35 מיליון רוצים עליו, הוא מחוף השנהב, ולא בטוח שאנחנו צריכים לחזק בעמדה הזאת.
בדיוק, זהו, כאילו, אני תוהה מה אנחנו צריכים עכשיו בלם, אוקיי, יש לנו גם ככה מספיק אופציות שם.
ושימו לב, קפצה שמועה שקרים בן זמה רוצה לחזור לעניינים ליגת האלופות וכן הלאה. הוא בן 36, הוא כרגע באלתיאד בסעודיה, ויש דיבורים על זה שאו שהמחיר שלו הוא כרגע 15 מיליון, או שבאיזושהי השאלה עד סוף העונה. השמועות בעיקר נפוצו בגלל שהוא פיסס כמה אמונים, ואומרים שהוא ככה מנסה לגושש ככה לזה. ואם אתם שואלים אותי, זה בדיוק מה שהארסנל צריכה. פתרון זמני, פלסטר עד סוף העונה, בלי איזושהי התחייבות גדולה, כמו שעשינו עם ג'ורג'יניו, רק שפה זה משהו שאתה יודע שיש לך איזושהי מניה בטוחה.
אפילו זה איך לאכול את השמועה הזאת. על פניו זה יכול להיות שיחוק, כי יכול להיות שהוא יבוא באיזה דרייב מטורף כזה, כמו קריסטיאנו רונלדו שעדיין כובש בגילאים האלה, כמו זלטן. זאת אומרת, לחצי עונה אני יכול אולי לראות את זה, אם אין לי אופציה אחרת, להגיד לך שזו האופציה הראשונה שהייתי הולך, כנראה שלא. אני באמת לא יודע למה לצפות, כאילו, זאת אומרת, אין ויכוח על היכולת שהייתה לו בעבר, אני לא יודע כמה היום עדיין יש לו את היכולת לשחק באינטנסיביות של הפרמייר ליג.
אני מסכים איתך, דניאל, כאילו, זה סימן שאלה גדול, באמת לא...
זה מרגיש לי שאם אין לי משהו יותר טוב, אז אני אלך על זה, אבל...
כן, אולי, אתה יודע, אולי אם היינו עכשיו באיזשהו משבר פציעות מטורף, אני לא יודע מה, אולי אז במקרה כזה הייתי הולך על מהלך כזה, זה מזכיר לי קצת את התקופה הזאת שתיארי אנרי חזר לארסנל לחודש, כן? כדי שיפקיע איזה שניים, שלושה שערים, יבדר את הקהל שיש לנו איזה סופרסטאר בקבוצה ויעזוב בחזרה לאמריקה.
באמת שהמשחק, השער שהפקיע מולי זה אחד השערים הכי מרקשים שיהיו לי בתור רב.
כן, אבל אתה יודע, זה לא המצב, זה לא זה, זה לא, זה איזושהי, אנחנו במקום אחר עכשיו, כן? ואני חושב ש...
כן, לא, חד משמעית, זה סתם איזה פלסטר שיכול לעשות גם בלגן בקבוצה, אני לא...
טוב, תקשיבו, יש עוד ממש עוד מעט, יש עוד איזה שלושה, ארבעה, אני רק אגיד אותם ממש במשפט. יש את סאשה בוי, שהוא מגן ימני, מגלת עשראי, רוצים עליו 20 מיליון. אין מה להתעכב עליו, כי זה כבר שמועות פחות מעניינות. יש את פטרסון, שהוא שוער מסנדרלנד, כי אומרים שהרי, עכשיו עם כל הבעיה שיש לנו עם רמסדל,
אז כן, נראה שרמסדל יישאר עד סוף השנה, אז בינתיים לא נראה לי שאנחנו נביא פתאום שוער באמצע העונה, זה בכלל יהיה...
בדיוק, יש את קובו מסוסיידד ודליכט מביירן, שדיבורים פה זה סביב ה-80 עד 100 מיליון, עוד פעם, בלם, אני לא חושב שאתם צריכים...
לא, לא יקרה, זה סתם, זה השמועות שלא יקרו.
ופופנה, שמשחק באל-נאסר.
צריך גם לתאם פלטיניוס, שהחזרנו אותו מהשאלה.
כן,
נכון. אז עכשיו בדיוק, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. יש לנו שחקנים שחוזרים אלינו, שמרקינוס באמת אחד מהם, שאם אתם זוכרים, היה בנוריץ' עונה שלמה, לא ממש הבריק שם.
נכון.
נסע לנאנט, שם הוא חוזר עכשיו גם כן, שם לא שיחק יותר מדי.
כן, שבע הופעות בלבד ובישול אחד.
כן, והוא כנראה יושאל עוד פעם, אתם שואלים אותי עד שהוא ימחר, כי נראה לי שזה לא שחקן שהולך להצליח. אבל בואו נדבר קצת על שחקנים שכנראה הולכים לעזוב, או יש דיווחים שיש איזשהו עניין סביבם. אז קודם כל, חבר שלך, דניאל, אנקטיה, יש דיבורים שפאלאס רוצים אותו, וכרגע הסכומים הם סביב 30 מיליון.
אוי, נאמר אמן, באמת, פשוט ונאמר אמן. די, הוא לא ברמה, כאילו, באמת, הוא מנסה, ואני באמת מעריך את הניסיונות שלו, באמת, אני מלוא הערכה לניסיונות שלו, הוא פשוט לא ברמה הזאת, אנחנו לא נצליח להשיג איתו שום דבר, הוא שחקן חביב, בדיוק לקריסטל פאלאס, לקבוצת מרכז טבלה באנגליה, הוא מושלם, מדהים, אין יותר טוב מזה. זה כמו שווילסון מצליח עכשיו בניוקאסל, בול, אותו דבר. לארסנל הוא לא מתאים, די, צריך לשחרר את הילד שכבר עוד שנייה סבא, ולהבין שזה לא זה.
שני שחקנים שמקושרים עם בשקטש הטורקית, שזה סדריק ואלנני. אלנני בהקשר של 5 מיליון יורו, וסדריק, הבנתי ששתי מיליון,
כן,
שיפגעו.
סדריק ואלנני, שני אוכלי החינם. סדריק בכלל שיחק העונה משחק אחד בלבד עבור ארסנל, לא נראה שהוא חלק מהתוכניות של הצוות המקצועי. החוזה שלו בארסנל מסתיים בתום העונה הנוכחית. אין שום כוונה לחדש לו אותו, הוא כבר בן 32, הרבה מעבר לשיא. יש גם כמה קבוצות בפורטוגל שהוזכרו בתקשורת בהקשרו.
שאתה אומר הרבה מעבר לשיא, כאילו, כי השיא שלו היה...
השיא שלו היה בסאוטמפטון, לפני שהוא הגיע לארסנל, בוא נגיד את זה ככה, כן? אבל באמת לא... אין כרגע איזה משהו קונקרטי שמקושר אליו, אבל הוא כל הזמן באמת נמצא במטרות הראשונות לעזוב, וזה בהחלט צריכה להיות המטרה של ארסנל, להוריד אותו מרשימת מקבלי המשכורות, בדיוק כמו אוכל החינם המצרי, אלנני, שכרגע נמצא עם הנבחרת הלאומית שלו באליפות אפריקה לאומות, עוד שחקן שהחוזה שלו מסתיים בעוד 5 חודשים.
כן, והשחקן האחרון, לפני שאני מחזיר לך את השרביט, יורי, זה סמיטרו, שמקושר עם איזשהו מעבר לאסטון וילה, נשמע לי קצת...
כן, כבר היה, כבר היה, כי כבר בעבר, כבר אסטון וילה הרי כבר הגישה שתי הצעות רשמיות לארסנל, בשווי 35 מיליון לירות סטרלינג עליו, לפני חצי שנה, בתקופת הקיץ, אמרי מאוד מאוד מעריך את השחקן הזה, אבל כרגע כנראה מנסים כולי באיזשהו... באיזושהי דרך שוב לעורר את זה, אבל לא נראה שיש איזה משהו קונקרטי. עוד שחקן שלא הזכרת, סנדר, אבל כן, אולי צריך באיזשהו מקום להזכיר, זה צ'רלי פטינו, הוזכר בשבוע שעבר בתור מועמד להימחר ליובנטוס. יובנטוס אפילו שלחה סקאוטים, וראו את הסקאוטים האלה, עוקבים אחרי פטינו. פטינו היום בן 20, הוא משחק כרגע במדי סוונזי מהצ'מפיונשיפ, שהוא מושאל אליה, הוא גם כבש 4 שערים העונה, אחד מהם במשחק הגביע, שבו גם נכחו הסקאוטים, אז אולי יש שם איזה משהו שמתבשל, כשהדיבור הוא על עסקה סביב 10 מיליון לירות סטרלינג בהקשר שלו. בכל אופן, סנדר, תודה רבה על הסקירה, היה מעניין, בהחלט הרבה שמות, אבל בינתיים אין עדיין מישהו שמקושר באמת באופן לוהט למעבר לארסנל, אז נותר לנו רק לחכות ולעקוב בשבועיים הקרובים אחרי ההתפתחויות, ולראות אם בכל זאת יתבצעו מהלכים כלשהם, שאם יקרו אנחנו כמובן נתייחס אליהם בפרקים הקרובים שלנו. בכל אופן, עם המבט קדימה, בואו נדבר עכשיו על המשחק שמחכה לארסנל אחרי החזרה שלה מפגרת החורף. אז אחרי שבשני משחקי הדרבי הלונדונים הקודמים שלה היא הפסידה לווסטהאם ולפולהאם, אין כמו משחק דרבי לונדוני נגד ידידת ישראל, הלוא קריסטל פאלאס, לטובת הנחיתה הרכה מהנופש החמים בדובאי. אז זה יקרה באצטדיון אמירטס בשבת הקרובה, 20 בינואר, החל מהשעה 2:30 אחר הצהריים שעון ישראל. אז דניאל, האם לדעתך המפולת תיעצר, או שנמשיך לראות את ההידרדרות של ארסנל גם אחרי החזרה מהפגרה?
אז קודם כל, דבר ראשון, עובדה פיקנטית, שהייתי עכשיו בלונדון, אז הייתי ביום שישי גם במשחק של קריסטל פאלאס, דווקא אצטדיון מאוד חביב ומקום מאוד נחמד, שפעם שהייתי בשכונה הזאת של קריסטל פאלאס, זה ככה פינה חמה לקריסטל פאלאס, ובעיקר אחרי שהפכה להיות פרו-ציונית, זה בכלל. אבל לענייננו, אני חושב שאימחנו פשוט לא מפסידים את המשחק הזה, אז אפשר ללכת לים ישירות, כרגע הים בעזה פתוח, אז אפשר לקפוץ לשם, אבל מעבר לזה סיימנו את העונה שלנו, כי באמת זה משחק שקבוצה במקום ה-14, אנחנו בבית, אחרי תקופה נוראית, אין משחק יותר טוב ונוח מאשר לחזור לשגרה של שגרת הניצחונות, בעיקר לפני שליגת האלופות אמורה לחזור בחודש וחצי הקרובים, שאנחנו צריכים כבר להתחיל להתחמם לקראת זה, ואני לא רואה פה שום סיטואציה אחרת שאנחנו לא מנצחים, ואם באמת, כמו שאמרתי, לא מנצחים, אז האליפות מבחינתי, לא בגלל שאנחנו בפער נקודות, זה יהיה כבר חוק מאיתנו, אלא בעניין המנטלי, שכבר אנחנו מתחילים להתרחק באמת מנטלית מהקבוצות שמתחרות על האליפות.
כן, וברשותכם כמה מילים על קריסטל פאלאס. השבוע דווח על כך שהבעלים הראשי של המועדון הזה, קבוצת איגל פוטבול הולדינגס, מעוניינת למכור כ-45% ממניות השליטה שלה במועדון, מהלך שבהחלט מעורר הדים ויכול להכניס את המועדון הזה לסחרור. תוסיפו לכך את העובדה שערב המחזור, הקבוצה של רוי הודג'סון מדורגת, כמו שאמרת דניאל, במקום ה-14 בטבלה, עם 21 נקודות בלבד, שזה 5 נקודות בלבד מהקו האדום. קריסטל פאלאס רשמה 2 ניצחונות בלבד ב-14 המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, מה שלמעשה דרדר אותה בטבלה אחרי פתיחת עונה לא רעה בכלל. ובדומה לארסנל, גם זאת קבוצה שמתקשה לכבוש העונה, יש לה רק 22 שערי זכות, כשרק ברנלי ושפילד יונייטד שממוקמות בשני המקומות האחרונים בטבלה, כבשו העונה פחות ממנה, אז לא פלא שהיא מקושרת למעבר אפשרי של אדי אנקטיה, למרות ש... לא בטוח שהוא יכול לפתור את הבעיות שלה. זו קבוצה שפגשנו במחזור השני העונה בסלרסט פארק, וניצחנו שם 1-0 מפנדל מוצנח בדקה 53 של מרטין אודגור. ובהתחשב בכושר הכיבוש הירוד של שתי הקבוצות, ובתוצאה של המשחק הקודם ביניהם, איזה משחק אתה צופה בשבת הקרובה, סנדר?
אני חושב שזה הולך להיות משחק של שני קבוצות שממש צריכות את הנקודות, וממש שחות משחק סגור. אני לא חושב שזה הולך להיות משחק עם הרבה שערים, אלא יותר משחק זהיר של שני הצדדים שמפחדים להיכנס לאיזשהו משבר יותר גדול ממה שהם נמצאים בו. ואני צופה לאיזשהו משחק כזה של, בוא נגיד, לפחות בצד שלנו, לא יהיו פה הפתעות בהרכב, אלא אם כן מישהו יהיה חסר בגלל פציעה כזאת או אחרת, אבל אני חושב שאנחנו נעלה עם הרכב הכי חזק, ו... אנחנו נראה כדורגל מאוד מאוד סבלני ומאוד איטי, כמו שראינו לצערי במשחקים הקודמים, כי אין לארטטה כרגע אופציה אחרת, הוא לא יכול לשחק משחק פתוח במשחק שהוא חייב לנצח.
כן, אז אתה צופה בעצם איזושהי התבנקירות של פלאס, ושוב ענת כדור סביב הרחבה בלי תכלס.
כן, אני חושב שזה משחק של שער אחד, מקסימום שתיים, זאת אומרת, בדקות הסיום, לא יותר מזה.
אוקיי. תראו, בחודש האחרון פלאס משחקת במערך של 4-3-3, שכולל בשלישייה הקדמית את ז'אן פיליפ מטטה, מיקאל אוליסה וג'ורדן איו, כשהאחרון לא יהיה זמין לרשותה במשחק הקרוב, בגלל שהוא מייצג את נבחרת גאנה במסגרת אליפות אפריקה לאומות. גם השוער הראשון שלהם, סם ג'ונסטון, פצוע, ולכן דין הנדרסון, שנרגש בקיץ ממנצ'סטר יונייטד, משחק בין הקורות במשחקים האחרונים שלה. ואם שאלתם מה שלום מיודענו רוב הולדינג שהגיע אליה בקיץ מארסנל, אז מתחילת העונה יש לו הופעה אחת בגביע ליגה במדי פלאס, שבה הוא תרם לקבוצה הזאת כרטיס צהוב. זהו. בכל אופן, אנחנו נתמקד במי שעדיין נשאר בארסנל ובבניית ההרכב למשחק הקרוב. דניאל, אני מניח שנראה את ז'זוס ואת זינצ'נקו זמינים לארטטה בזמן שטומיאסו נמצא באליפות אסיה. איך אתה היית בונה את ההרכב למשחק הקרוב?
טוב, אין לנו יותר מדי אופציות. זאת אומרת, אין לי פה עכשיו איזה אלתור מיוחד שאני יכול לעשות. הייתי הולך עם ז'זוס בחוץ, זאת אומרת, אין לי משהו אחר, אז לצערי, אז... לא הייתי עושה הרבה מעבר, הייתי פותח עם מרטינלי, סאקה,
אודגר. היית ממשיך עם מרטינלי, כן? זאת אומרת, אתה לא חושב שיש שם צורך
בעבר לנו. אתה יודע מה, יכול להיות שאולי במקום ג'סוס הייתי מעלה את רוסארד בחוד, הייתי מנסה את זה, אבל זאת אומרת, אין לנו הרבה מאוד משחק עם העניין הזה, אבל אולי את רוסארד, שוב, חילופים כמו שציינת, אולי את רוסארד משחק בחוד, אולי ג'סוס מאחוריו, וזה משהו קצת יותר הרפתקני אפשר להגיד, אבל... לצערנו אין לנו משהו אחר, אז הייתי כן פותח עם הרכב הרגיל של סאקה, מרטינלי, רייס, אודגרד וג'סוס בחוד. אולי עושה איזה קצת שילובים במהלך המשחק, אבל
כן, קצת בבעיה. לא מעבר לזה, לא מעבר לזה.
טוב. לא שיש לי ברירה, אתה
כן,
יודע, אין
בדיוק,
לנו יותר מדי.
בדיוק, אני נוטה גם בסך הכל די להסכים איתך. טוב, זמן לאימורים למשחק הזה, אז דניאל, בתור מי שחוזר אלינו אחרי תקופת היעדרות ממושכת, ניתן לך את הזכות לימר ראשון על התוצאה במשחק.
בא לי להגיד 3-1.
ל?
לארסנל כמובן. תמיד שאני אומר את זה, האמת שקשה להמר על הפסד של ארסנל, אני חושב שבחיים לא אמרתי על הפסד. הכי הרבה שעשיתי זה להמר טקו, גם במשחקים מול סיטי או ליברפול שלא חשבתי שנצח, תמיד הייתי מאמר טקו. אף פעם לא הייתי מאמר הפסד. קשה לי עם זה, כי אני כאילו מרגיש שאני עושה לעצמי קרמה רע.
אוקיי, סנדר, ההימור שלך.
הייתי הולך עם 1-0 לארסנל. קטן, ממש קטן, ככה, בלי איזושהי הברקה של ארסנל. פשוט איזשהו גול ממקרה.
כן, דרדלה. האימור שלי לא הכי אופטימי בעולם, אני חושב שהסתיים 0-0. שתי הקבוצות באמת בכושר הפקעה כל כך נמוך, אז כאילו זה פחות או יותר מה שאני יכול לאמר במקרה הזה. טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זמן לתזכורות.
כן, אז כל מי שלא הספיק, הגיע הזמן שתלחצו על עקוב ותעקבו אחרי הפודקאסט, כך תיחשפו לפרקים הבאים שלנו. מה גם שזה עוזר בהפצה, זה עוזר להגיע לעוד אנשים ששומעים את הפודקאסט, אז אנחנו זמינים בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב, בגוגל פודקאסט, אז יאללה, תלחצו עקוב.
תעקבו, תמליצו גם לחברים, וזה הזמן להודות למשתתפי הפאנל שלנו. אז לפני הכל אני אומר תודה וכיף שחזרת אלינו, דניאל ויינטרוב.
שמח לחזור חברים, נהניתי מאוד, ובואו נקווה שגם התקופה הקרובה תביא לנו בשורות יותר טובות, תרתי משמע.
אמן, 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 אמן. סנדר, תודה רבה גם לך.
תודה רבה, היה תענוג, ותודה רבה יורי, ויאללה, שתיגמר המלחמה כבר.
אמן, אמן, אמן. אנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו. הפרק הבא של תותחניישן הוא בסימן גיליון הציונים החציוני המסורתי, גיליון ט"ו בשבט. אז בהחלט יש לכם למה לחכות. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.